say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני ג' באדר תשפ"א, מסכת פסחים. דף פ"ו, רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה בתדרים. בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תפיות ג', סוף בניין בית המקדש השני. היום מושלם, כאמור בספר עזרא פרק ו', פסוק ט"ו. יהי רצון, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כי מעולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה. ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך היום הזה, מצווה ר' פ' ו', מתוך ספר ויקרא, מצוות הקורבן להיות תמים, שורש המצווה נגלה, עם מה שהקדמנו למעלה במצווה קופתת ו' בעניין הקורבנות, על צד הפשט שהם לעורר ולכוון מחשבת בני איש אל השם יתברך, כי האדם מתפעל בכוח מעשיו. על כן ראוי על כל פנים להיות הקורבן בלימום כמזימות בן אדם, לא ינוחו ולא יתפשטו במין הפחות, כמו בחשוב, כי הלבבות יתעוררו בחשוב ובשלם במינו יותר, וזה דבר ידוע לכל מבין. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף פ"ה במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מהי כוונת הברייתא שאסרה לשבור גם עצם שאין בה מוח? והתשובה, לרבי יוחנן כשאין עליו במקום השבירה אבל יש במקום אחר, ולריש לקיש אף שאין עליו בשר אבל יש בתוכו מוח. שאלה שנייה, מדוע פיגול ונותר מטמים את הידיים? והתשובה, פיגול משום כהנים שנחשדו לפגל קורבנות ונותר כדי לזרז כהנים המתעצלים באכילתו. שאלה שלישית, מה השיעור לעניין תומה זו ומניין נלקח השיעור הזה? התשובה, לשיטה אחת כזית כמו לעניין אכילה ולשיטה אחת כביצה כמו לעניין תומת אוכלים. שאלה רביעית, האם יש תומה זו, תומת ידיים, גם ביוצא? והתשובה, בפסח ודאי שלא, כיוון שבני חבורה זריזים הם, אבל בשאר הקודשים, ספק. שאלה חמישית, מדוע לרבי עמי אינו נטמע מוציא את הפרים הנשרפים עד שיניח ובאיזה אופן אין צריך את ההנחה הזו? והתשובה, כיוון שכתוב באיסור הזה לשון הוצאה כמו בשבת ועל כן צריך בזה הכירה והנחה. ואם נגררים נחשב שמונח. השאלה האחרונה שהייתה על דף פ"ה, האם מצטרף העומד מן האגף ולחוץ למניין? והתשובה, לרב לא, לרב יהושע בן לוי כן, ואומנם לתוספות גם לדבר רב אינו מצטרף לעשרה, אלא רק לענות קדיש וקדושה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פ"ה במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, ג' באדר תשפ"א, קר וטורף העניין, תלמוד תורתנו, בדף פ"ו במסכת פסחים, הדף החותם בסייעתא דשמיא הענקית את הפרק השביעי במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ה עמוד ב', מרכז העמוד, מן המשנה פותחת במילים, עבר שיצא מקצתו, חותך עד שמגיע לעצם, וקולף עד שמגיע לפרק וחותך. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, עבר של קורבן פסח שיצא מקצתו חוץ לחומת ירושלים, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שהמשנה הזו עוסקת בבשר קורבן פסח היוצא חוץ לבית שבו הוא נאכל, דהיינו בליל 15 בניסן שצוותה בו התורה, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, אבל ביום י' בניסן דינו כשאר קודשים קלים שמחיצתם חומת ירושלים. הזבר של קורבן פסח שיצא מקצתו חוץ לחומת ירושלים ונפסל אותו החלק היוצא, שכך למדו חכמים במסכת מכות בדף חי עמוד א' מן המקרא, ובשר בשדה תריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, כל בשר שיצא חוץ למחיצתו נפסל, דהיינו שדרשו את המקרא כך, כל בשר שהוא בשדה לפי שיצא חוץ למחיצתו, דינו כתריפה ואסור לאוכלו. וצריך להפרישו מן החלק הכשר שנותר בפנים, אבל מאחר ואסור לשבור עצם בקורבן פסח לפיכך, חותך בבשר סביב לעצם במקום יציאת העבר לחוץ עד שמגיע לעצם כדי להפריד בין הבשר הכשר לפסול, ולאחר מכן קולף את הבשר הכשר שנותר על העצם מבפנים ואוכלו בערב, עד שמגיע לפרק מקום שמתחברות בו שתי העצמות ושם חותך בין העצמות ומפרידן, ומשליך את העצם שיצתה מקצתה לחוץ. ראינו באופן שאין בעצם מוח, שאם לא כן, הרי העצם הזאת טעונה שריפה, כפי שאמרה המשנה ליל בדף פ"ג עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, ובמוקדשין, בשאר קודשים חוץ מקורבן פסח שלא נאסרה בהם שבירת עצם, אם יצא מקצת עבר לחוץ, קוצץ, חותך את החלק שיצא לחוץ, בקופיץ, סכין גדולה, שהרי אין בו איסור משום שבירת העצם. שואל המאיר, אם היו אל החיתוך הזה, הרי לאל בדף פ"ה עמוד א' נשארה הגמרא בספק אם גזרו חכמים תומת ידיים על יוצא בשאר קודשים. הרי כל המתמא את הידיים מתמא גם קודשים, ונמצא שאותו החלק שיצא לחוץ נטמא מספק, ומתמא את החלק הפנימי המחובר לו. תרץ המאירי בשני אופנים, האחד שמאחר שתומת ידיים הקלו חכמים בספקותיה, והופקעה מן היוצא תומת ידיים, שוב אינו מתמא גם בקודשים. תירוץ שני, שמדובר באופן שאין באותו החלק היוצא שיעור קבלת תומה כזית או כביצה. מפרשת עכשיו המשנה כיצד יש לדון את מקום הפתח והחלונות ורוחב חומת ירושלים. העומד בפתחם של שערי חומת ירושלים מן האגף מצידו הפנימי של הפתח ולפנים נידון כלפנים, כמו העומד בתוך העיר ורשאי לאכול שם קודשים קלים. והעומד בפתח החומה מן האגף מצידו החיצוני של הפתח ולחוץ, נידון כלחוץ כעומד מחוץ לעיר. והאגף עצמו, דהיינו רוחב הפתח, לא מתבאר דינו כאן במשנה אם הוא כלפנים או כלבחוץ, והגמרא תבאר את הדברים. מסיימת המשנה ואומרת, החלונות שבחומת ירושלים ועובי ראש החומה, נידונים כלפנים, נידונים כתוך העיר. טעם הדבר שהחלונות וראש החומה נתקדשו, ואילו רוחב הפתח לא נתקדש, מבואר להלן בסמוך בגמרא. ובתלמוד הירושלמי הקשו, מאחר ומשמיע לנו המשנה שאפילו עובי החומה נתקדש, אם כן מדוע הוא צריכה להשמיענו כן גם לגניין רוחב החלונות, הרי כל שכן הוא, תרץ התלמוד הירושלמי שכוונת המשנה היא, שאפילו חלון שעל גבי השער קדוש, למרות שהשער עצמו אינו קדוש. ותוספות בדיבור המתחיל החלונות, שואלים כיצד נתקדשו החלונות ועובי החומה. הרי המשנה במסכת שבועות, דף י' עמוד א' אומרת, שהיו מקדשים את העיר על ידי שהיו בית דין מהלכים סביבה עם שתי בהמות לקורבן תודה, ומתברר מתוך העניין שהיו מהלכים ממהם לפנים מן החומה, וכיצד אם כן נתקדש עובי החומה. תרצים התוספות א' שהקידוש היה תלוי בדעת בית דין, ולא במקום הליכת הבהמות בפועל. שאם לא כן, כיצד נתקדש המקום הסמוך לחומה, הרי אי אפשר לצמצם ללך צמוד לחומה ממש. תירוץ שני, אומרים התוספות, על פי מה שמבואר בגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד א', שכוונת דברי המשנה עובי החומה בר שורה. דהיינו, חומה נמוכה שהייתה סמוכה לחומה הגדולה, ואותה אכן קידשו על ידי שהלכו מחוצה לה. אבל החומה הגדולה לא נתקדשה. זו היה המשנה שלנו בדף פ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת אם ניתן ללמוד מהמשנה דיני צירוף לתפילה. אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בשמו של רב וכן לתפילה, כלומר כשם ששנינו במשנתנו לגבי דין העיר ירושלים, שהעומד מן האגף ולפנים נידון כעומד בתוך העיר, ואילו העומד מן האגף ולחוץ נידון כעומד מחוצה לו, כן הדין גם לעניין צירוף עשרה למניין בבית הכנסת, שאם יש תשעה אנשים בתוך בית הכנסת והעשירי עומד בפתחו, אז אם הוא עומד מן האגף ולפנים מצטרף עמהם למניין, ואם הוא עומד מן האגף ולחוץ אינו מצטרף. אומרת הגמרא ופליגה, ובדין זה נחלק רב על ממרה של רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר, שאף אם יש מחיצה מפסקת בין התשעה שבבית הכנסת לעשירי שבחוץ, אין זה מונע מהם להצטרף יחדיו לתפילה, לפי שאין הפסק וסתימה לפני הקדוש ברוך הוא, שהכל גלוי וידוע לפניו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, וכן לתפילה, על פירושו זה של רש"י, במחלוקתם של רב ורבי יהושע בן לוי, הרי במסכת סוטה בדף ל"ח עמוד ב', משמע שההלכה כרבי יהושע בן לוי, שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם של בשמיים. מאידך במסכת העירובין בדף צדי ב' עמוד ב', מתבהר שמחיצה מפסקת לעניין צירוף למניין. כיצד מתיישבים שני הדברים יחדיו? ומוסיפים התוספות שאי אפשר לפרש שנחלקו לעניין אדם העומד מחוץ לבית הכנסת ושומע כל שופר או מגילה, אם יצא ידי חובה או לא, כי שנינו במסכת ראש השנה בדף זך עמוד ב', שיוצא ידי חובתו, ורב לא חולק על זה. ולכן מפרשים התוספות, שחולקים רב ורב יהושע בן לוי באופן שיש מניין של 10 אנשים בבית הכנסת, ויש אדם נוסף העומד מחוץ לבית הכנסת, האם הוא רשאי לענות עמהם, קדושה ואמן יהיה ישמעי רבה. דעתו של רב יהודה בשם רב היא, שמאחר ואין אומרים קדיש וקדושה אלא במניין של 10, אז כשם שהעומד בחוץ אינו מצטרף למניין 10, כך אינו מצטרף לענות עמהם דברי קדושה. ואילו דעת רב יהושע בן לוי היא שאין המחיצה מפסקת לעניין זה ורשאי הוא לענות עמהם. אבל לגבי צירוף למניין הכל מודים שהמחיצה מפסקת. ואילו הרמב"ן מפרש בדעת רש"י, שאף שסובר רב יהושע בן לוי שהעשירי העומד בחוץ מצטרף עם 9 שבפנים למניין, שהרי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת, אין הדברים אמורים אלא כשהעשירי עומד כנגד הפתח של בית הכנסת בחצר קטנה שלפני הבית, שבאופן כזה הוא נגרר אחריהם ומצטרף עמהם, או שנמצא עמהם בבית אחד בחדר אחר, שאף על פי שיש מחיצה ביניהם אינה מפסקת לעניין צירוף לתפילה, אבל בעומד לגמרי מחוץ לבית הכנסת, מודה רבי יהושע בן לוי שלא מצטרף עם אלו שבפנים למניין. ובזה מתיישבת קושיית התוספות, כי הסוגיה בעירובין נוסקת באופן שהעשירי עומד בחוץ לגמרי, שאז אינו מצטרף לדעת הכל. ואילו סוגייתנו עוסקת בעומד בחצר קטנה פתוחה לגדולה, ובזה נחלק רבי יהושע בן לוי עם רב. מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה, הגוף הקשי, דברי המשנה מצד עצמם קשים הם. אמרת, נתבהר במשנה שפתח החומה מן האגף מצידו הפנימי אל הפתח ולפנים, דינו כלפנים. יש לדייק מכך, אבל האגף רוחב הפתח עצמו, דינו כלחוץ. ועל זה יש להקשות, האם הסיפה אמור את הדין ששנינו בהמשך דברי המשנה? פתח החומה מן האגף ולחוץ, דינו כלחוץ. יש לדייק מכך, האגף עצמו, רוחב האגף עצמו, דינו כלפנים. סתירה בין הרישה לסיפה, תרץ את הגמרא לא קשיא. אין להקשות סתירה בין הדינים המבוארים במשנה, לפי שכל דין עוסק במקום אחר. כאן הדין השני עוסק בשערי העזרה. על כך אומרת המשנה שרק מן האגף ולחוץ לא נתקדשו שערי העזרה, אבל רוחב הפתח עצמו נתקדש. כאן הדין הראשון עוסק בשערי ירושלים, ועל כך אומרת המשנה שדווקא מן האגף ולפנים נתקדשו שערי העיר, אבל רוחב הפתח עצמו לא נתקדש. מבארת הגמרא את טעם הדבר שלא נתקדש רוחב הפתח של שערי ירושלים. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מפני מה לא נתקדשו הפתחים של שערי ירושלים? מפני שמצורעין היושבים חוץ לעיר, כדין מצורע משתלח חוץ לשלוש מחנות, דהיינו מחוץ לעיר ירושלים. העזרה היא מחנה שכינה, הר הבית ומחנה לוויה, ואילו העיר ירושלים זה מחנה ישראל. אז מצורעים היושבים חוץ לעיר, מגיינים תחתיהן, שועים תחת רוחב הפתחים, כדי להגן על עצמם בזמן זריחת החמה מפני החמה, ובזמן ירידת הגשמים מפני הגשמים. ומפרש את הגמרא שאף על פי ששערי העזרה נתקדשו פתחיהם, מכל מקום אחד מן השערים לא נתקדש. ואמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מפני מה נתקדשה שער ניקנור בקדושת העזרה? שער ניקנור הוא השער המזרחי של העזרה, מפני שמצורעין הבאים להיטהר עומדים שם בתוך הפתח ומכניסים את בהונות ידם לעזרה. כלומר, מאחר וצריך לעזות מדם האשם על תנוך אוזנם ובוען ידם ורגלם של המצורעים, והם עדיין מחוסרי כיפורים ואסורים להיכנס לעזרה, שאף על פי שקרב קורבן האשם מכל מקום עדיין לא קרבה החטאת המעכבת את הכפרה. לפיכך לא קידשו חכמים את רוחבו של שער ניקנור כדי שיוכלו לעמוד שם ולהכניס מקצת גופם לעזרה. בסדר תארת המצורה נתבהר בתורה בתחילת פרשת מצורה בספר ויקרא. לאחר שראה הכהן שאחר נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, מביאים שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, שוחטים ציפור אחת על מים חיים שבכלי חרס, וטובלים את הציפור השנייה עם עץ הארז והאזוב ושני התולעת בדם הציפור השחוטה, ומזים מן אדם 7 פעמים על הנטהר מן הצרעת, ולאחר מכן משלחים את הציפור החיה לחופשי. לאחר מכן מחבס הנטהר את בגדיו, מגלח את כל שערות גופו וטובל, ומעתה רשאי הוא להיכנס אל מחנה ישראל. המצורע ממתין עוד 7 ימים, מגלח את כל שערו שנית וטובל ומחבס בגדיו, ומעתה דינו כטבול יום, שמותר במעשר ואסור בתרומה. ומשעה שהריב היום, רשאי לאכול גם בתרומה, אבל עדיין מחוסר כיפורים הוא, ואסור לו להיכנס לעזרה כל זמן שאינו מביא קורבנותיו. למחרת, ביום השמיני, מביא 3 קורבנות, אשם עולה וחטאת, ונוטה לכהן מדם האשם ומזה על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית, כפי הסדר המבואר בפרשה. ובשעת העזרה הזו היה המצורע עומד בשער ניקנור שלא נתקדש בקדושת עזרה, שכן עדיין אינו רשאי להיכנס לתוך העזרה, שהרי מחוסר כיפורים הוא, ואי אפשר להוציא אליו דם האשם לחוץ, כי הוא ייפסל ביוצא. ולפיכך היה עומד שם ומכניס את אוזנו ובוין ידו ורגלו לעזרה, ושם היה הכהן מזה עליו מדם קורבן האשם. וכותב רש"י, שאף על פי שאסור למצורע להיכנס לעזרה, מכל מקום רשאי הוא להכניס מקצת גופו לשם, לפי שאין זו אלא ביה במקצת, וביה במקצת לא שמה ביה. דהיינו, שבהכנסת מקצת גופו אינו נידון כאילו הכניס כל גופו. באופן נוסף כותב רשי שאפילו אם ביה במקצת כן שמה ביה, מכל מקום רשאי הוא להכניס שם את איבריו. שהגזרת הכתוב היא שנאמר, והעמיד הכהן המתאר את האיש המתאר ואותם לפני השם פתח אוהל מועד. שואלים התוסות במסכת יבמות בדף זין עמוד ב', דיבור המתחיל זה, מדוע הוצרכו שלא לקדש את שער ניקנור מפני המצוראים, הרי יכולים היו לקדשו, והיו המצוראים עומדים חוצה לו ומכניסים את מקצת גופם לתוך חלל השער, ושם היה הכהן מזה על עמידה מה שם, תרצים התוספות שאי אפשר לעזות על המצורע בחלל השער, שאין מתקיימים בזה דברי הכתוב, והעמיד הכהן המתאר את האיש המתאר ואותם לפני השם, מאחר ואינו עומד בתוך אוויר העזרה. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שעשו כן חכמים בשביל תקנת המצורעים שיגן עליהם השער מפני החמה והגשמים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, החלונות ועובי החומה נחשבים כלפנים. מביאה הגמרא דין לגבי קדושת גגות ועליות שבעזרה ובירושלים. וטעם הדבר שמביאה הגמרא את הדין הזה כאן, מאחר ולקמן בדף פיבה ועמוד א' בסוף הסוגיה, מקשה על כך הגמרא מדברי המשנה. אמר רב, גגין, גגות ועליות, חדרים הבנויים בגובה לא נתקדשו בקדושת המקום שתחתיהם, אלא רק הקרקע והאוויר עד הגג. כלומר, גגות ועליות העיר ירושלים לא נתקדשו בקדושת העיר, ולפיכך אסור לאכול בהם קודשים קלים, וגגות ועליות שבעזרה לא נתקדשו בקדושת העזרה, ולפיכך אסור לאכול בהם קודשי קודשים. משמע מדברי רשי שרק לעניין אכילת קודשי קודשים לא נתקדשו גגות ועליות העזרה, אבל מותר לאכול בהם קודשים קלים. מקשה הגמרא סתירה בין הממרות של רב. שואלת הגמרא איני וכי כך הוא הדין שלא נתקדשו גגות העיר ירושלים, ואמר רב, והרי אמר רב שתי ממרות משמו של רבי חייא, ממרה אחת היא כזית הפסחא, כזית בלבד מבשר הפסח היה מגיע לכל אחד מבני החבורה, מאחר והיו חבורות גדולות נמנות על כל הקורבן. והממרה השנייה היא, והלילה פקע איגרה, ההלל היה מבקע את הגגות. הוא נקט לשון גוזמה, וכוונת הדברים היא שמאחר ואנשים רבים אמרו הלל על הגגות בליל פסח, היה נראה הדבר כאילו הגגות מתבקעים מקולותיהם. ובדרך דרוש כותב המהרש"א, שהיה בוקע שערי שמיים, ובייר בזה שאכילת הפסח פעמים שאינה לשם מצווה אלא לשם אכילה גסה, אבל אמירת ההלל וידי הייתה לשם מצווה ולפיכך הייתה עולה לשמיים. ומה הקשר בין שתי הממרות הללו, כזית מן הפסח וההלל שפוקע את הגגות? אומר המהרש"א, מאחר והיו האוכלים מרובים, עד שלא היה נותר להם אלא כזית מבשר הפסח לכל אחד, היה מקום צר להם לשבת בבתים, ועל כן מיד לאחר סיום האכילה היו רבים מהם עולים לגגות. וראית הגמרא מה אליו, מה כוונת הממרה הזו, האם אין הכוונה דאחלי באיגרה ואמרי באיגרה? היו אוכלים את הפסח בגגות ואומרים עליו שם את ההלל. הנה מתבהר שגגות ירושלים כן התקדשו שמותר לאכול בהם את קורבן הפסח. תרץ את הגמרא לא, אין הכוונה שהיו אוכלים את הפסח בגגות, אלא דאחלי בארה ואמרי באיגרה. היו אוכלים אותו בקרקע ואחר כך היו עולים לגג ואומרים שם את ההלל. שבה הגמרא ומקשה, איני, וכי כך הוא הדבר שמותר לאכול למטה ולעלות לאחר מכן למעלה? ואתנן שנינו לקמן בדף קי"ט עמוד ב', אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כלומר אין נפטרים, אין נפרדים מן הסעודה אחר אכילת הפסח הנאכל לבסוף, על ידי אפיקומן, שכן הפסח נאכל בסוף הסעודה על הסובה כחובת כל הקורבנות שנאמר בהם, למושכה. דרשו חכמים במסכת סוטה בדף ט"ו עמוד א', למושכה לגדולה כדי שהמלכים אוכלים. ומאחר והמלכים אוכלים בשר צלי בכינוח סעודה כשהם שבעים, לפיכך יש לאכול את הקורבנות על הסובה. ואמר שם רב שכוונת דברי המשנה היא שלא יעקרו האוכלים את הפסח ממקומם, וילכו מחבורה אחת לחבורה אחרת. ולפירושו של רב המילה אפיקומן זה נוטריקון, ראשי תיבות של המילים אפיקומני, הוציאו את הכלים. דהיינו, שאסור לומר אחר אכילת הפסח, הוציאו את כליכם מכאן ונלך ונאכל עוד בחבורה אחרת. ותם האיסור לעקור ממקומם לחבורה אחרת, לפי שגזרו חכמים שהם יבואו לאכול את הפסח עצמו במקום אחר, לאחר שאכלו ממנו במקומם, ואסור לאדם לאכול את הפסח בשני מקומות. גם מבואר במשנה ובברייתא להלן בסמוך לשיטת רבי יהודה, וגזרו גם באכילת שאר דברים במקום אחר. אם כן נמצא שאין האוכלים בקרקע רשאים לעלות לגג. תרץ את הגמרא לא קשה, אין להקשות מהמשנה על הממרה של רב לעניין קריאת ההלל בגגות, לפי שאינם עוסקים באותו עניין. כאן המשנה להלן עוסקת בשעת אכילה שאז אסורים האוכלים לעקור ממקומם. כאן רב שאמר הלל הפקע איגרה, מדובר שלא בשעת אכילה, אלא בשעת קריאת ההלל שהיא אחר גמר אכילת קורבן הפסח, ובשעה זו מותרים הם לעלות לגג ולקרות בו את ההלל. מקשה הגמרא על דינו של רב שגגין ועליות לא נתקדשו מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב שנינו בברייתא, אבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים, חדר הבנוי מעל בית קודשי הקודשים, חמורה יותר מבית קודשי הקודשים, שבית קודשי הקודשים כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, להקטרת הקטורת והזיית אדם בין הבדים, וארבע פעמים היה הכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים, שלוש מהם נתבהר עניינן במסכת יומא בפרק החמישי, והפעם הרביעית נתבהרה בפרק השביעי במסכת יומא. בפעם הראשונה הכהן הגדול היה מקטיר שם קטורת, בפעם השנייה היה מזה מדם הפר, בפעם השלישית היה מזה מדם השעיר, ובפעם הרביעית היה מוציא את הכף והמחתה שהקטיר בהם את הקטורת. ואילו עליית בית קודשי הקודשים אין נכנסים לילה פעם אחת בשבוע, פעם בשבע שנים, ואמרי לה ויש אומרים שהיו נכנסים אליה פעמיים בשבוע, פעמיים בשבע שנים. ואמרי לה ויש אומרים שהיו נכנסים אליה רק פעם אחת ביובל, פעם בחמישים שנה. וטעם הדבר שהיו נכנסים לשם לידע מה היא צריכה, כלומר, כדי לבדוק את חומתה עם צריכת תיקון. וטעם הדבר שהייתה עליית בית קודשי הקודשים חמורה יותר מקודש הקודשים, לפי שהשכינה יורדת מלמעלה למטה עד מעל הכפורת. למעלה מעשרה תפחים גם מבואר במסכת סוכה בדף ה' עמוד א' נמצא, שהעלייה של בית קודשי הקודשים מקודשת ביותר, שהיא מעל הכפורת, ומשם באה השכינה למטה. כך מסביר המהרש"א ומוסיף, שטעם הדבר שהם נכנסים לשם אלא פעם אחת ופעמיים בשבע שנים, לפי שכך הוא שיעור הגילוי בדברים המקודשים ביותר, כפי שהתבאר במסכת קידושין בדף ע' שם בין ארבע אותיות, חכמים מוסרים אותו לתלמידיהן, פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמיים בשבוע. אם כן מבואר מדברי הברייתא שעליית בית קודש הקודשים נתקדשה, ושלא כדברי רב הסובר שגגין ועליות לא נתקדשו. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, מאיכל ניקום ונייטיב איניש, וכי יכול אדם לעמוד ולהקשות על דברי רב ממה שמצינו שנתקדשו עליותיו של האיכל? הרי שייני איכל, שונה דינו של האיכל, דכתיב נאמר בו בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י' א', ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו וגן זקיו, ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפורת. בפירוש הדברים, את תבנית האולם זה החצר החיצונה שעל פני האיכל, את בתיו, היציאים סביב, גן זקיו, הלשכות שנעשו לגנוס שם האוצרות הקודשים, וחדריו הפנימיים הוא האיכל והחדרים סביב לו, ובית הכפורת הוא קודש הקודשים. כך מבאר המלבים את הפסוק הזה. היינו שלימד דוד את שלמה בנו, באיזה אופן לבנות את בית המקדש וציווה הוא לבנות עליות מעל האיכל. אומר המנחת חינוך שהמקרא הזה עוסק בעליות של קודש הקודשים והאיכל והאולם עד עזרת ישראל. ואין קדושת עליות אילו שוות זו לזו, אלא כל אחת מהן נידונת כפי המקום שתחתיה. עליות האיכל כהיכל, עליות קודש הקודשים כקודש הקודשים, אלא שהיו חמורות יותר לעניין כך שלא היו נכנסים עליהם בכל שנה, כפי שביארה הגמרא. וכתיב נאמר עוד שם, בפרק כוח פסוק י' ספר דברי הימים א', הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכות התבנית. דהיינו, הנה לך הכל בכתב מסודר, כמו שהוא מיד השם, על כל מלאכות התבנית, כי בנבואה נאמר, מסביר הרד"ק את הפסוק. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה לדוד לבנות באופן הזה. ולפיכך בעליות הללו מודה רב שקדושות הן. ולא אמר גגין ועליות לא נתקדשו, אלא בעליות העזרה וירושלים. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנה. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב שנינו במסכת מעשר שני פרק ג' משנה ח'. הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול. אותם חדרים שבנויים בעזרה, שאין להם פתח לעזרה אלא להר הבית. ונקרא הר הבית חול, למרות שהוא מחנה לוויה, לפי שאינו קדוש כקדושת העזרה שהיא מחנה שכינה. תוכן חול, קדושתן כקדושת הר הבית ולא כקדושת העזרה, לפי שהן נידונות אחר פתחיהן. ואילו גגותיהן קודש, קדושים בקדושת העזרה. וטעם הדבר שגגותיהם קודש אף שתוכן חול, משום שהחדר נידון אחר פתחו, ומאחר ופתוח הוא להר הבית ולא לעזרה, דינו כהר הבית. אבל הגג אינו נידון אחר הפתח, אלא אחר המקום שבו הוא נמצא. ומאחר והחדרים הללו עומדים בתוך העזרה, דין גגותיהם כדין העזרה. הנה מבואר מדברי המשנה, שגגות העזרה נתקדשו ושלא כדברי רב. מתרץ את הגמרא תרגם הרב חיסדא. העמיד וביאר רב חיסדא את דברי המשנה באופן שגגותיהם של לשכות אלו שווים לקרקע העזרה. כלומר, אין המשנה עוסקת בלשכות שבתוך העזרה, אלא במחילות שתחת קרקע העזרה פתוחות להר הבית. ונמצא שגגותיהם של מחילות אלו שוות לרצפת העזרה, אבל כן נתקדשו. אבל גגותיהם של הלשכות שבתוך העזרה אכן לא נתקדשו לדעת רב. מקשה הגמרא, יחי אם כן שהמשנה עוסקת במחילות שתחת העזרה, עם הסיפה. אמור ופרש את הסיפה של המשנה שנינו שם, שאם היו הלשכות בנויות בחול, בהר הבית ופתוחות לקודש, לעזרה, אז תוכן של הלשכות קודש כעזרה. אילו גגותיהן חול. ביסל כדאי לך אם תעלה על דעתך לומר שמדובר בלשכות שגגותיהן שווין לקרקע עזרה. אם כן, מדוע תוכן קודש? הב ילה, מחילות, הרי הן נחשבות מחילות. ואמר רבי יוחנן שמחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושת עזרה. הוא אמר זאת לאל בדף סמך זין עמוד ב'. תרץ את הגמרא כי כאמר באיזה אופן אמר רבי יוחנן שמחילות אינן קדושות בפתוחות להר הבית. שאז אינן קדושות אפילו בקדושת הר הבית. שכן רבי יוחנן אמר את הממרה הזו לאל בדף סמך זין עמוד ב' לעניין שילוח בעל קרי מהר הבית. וכך הוא אמר שהמחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות. וכוונתו בזה שהמחילות הפתוחות להר הבית לא נתקדשו בקדושת הר הבית. ולפיכך, אף שבעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, דהיינו מן העזרה שמחנה שכינה ומהר הבית שהוא מחנה לוויה, מכל מקום רשאי הוא לשעות במחילות הפתוחות להר הבית שדינן כדין מחנה ישראל. נמצא שעכשיו מתפרשים דברי המשנה תוכן חול, לא כפי שנתפרשו בתחילה. שכן לאל סברה הגמרא שהמשנה עוסקת בלשכות הבנויות בעזרה ופתוחות להר הבית, ודין קדושתן כדינו של הר הבית, ונקראים חול כלפי קדושת העזרה. אבל אחר שנתבהר שהמשנה עוסקת במחילות הפתוחות להר הבית, מעתה אין הם קדושות אפילו כקדושת הר הבית, אלא דינן כחול ממש. כי תניה ההיא, ואילו מה ששנינו שלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש קדושות בקדושת העזרה, היינו במחילות הפתוחות לעזרה. ולפיכך נקטה המשנה פתוחות לפי שדין המחילות נקבע אחר המקום שהן פתוחות אליו. שואלים תוספות לאל בדף סמך זין עמוד ב' דיבור המתחיל מחילות, כיצד סובר רבי יוחנן שמחילות לא נתקדשו? הרי במסכת זבחים בדף חב דלת עמוד א' מבואר שדוד המלך קידש את העזרה עד התאום. תרצים התוספות שדוד קידש את המחילות רק באופן שפתוחות לקודש, כמבואר בסוגייתנו. שווה הגמרא ומקשה, והתניא הראשונינו בברייתא רבי יהודה אומר מחילות שתחת האיכל דינם כחול, וסברה הגמרא שמחילות אלו פתוחות לעזרה, ואף על פי כן סובר רבי יהודה שאין בהם קדושה. תרצת הגמרא כי תניא ההיא ברייתא זו עוסקת במחילות שתחת האיכל שפתוחות לחול, להר הבית, והיינו שמהלכות תחת האיכל וקודש הקודשים לצד מערב, ונמשכות תחת אחורי בית הכפורת, שהוא מקום ברוחב 11 אמה מאחורי קודש הקודשים, וקדוש היה בקדושת העזרה, ונפתחות להר הבית מחוץ לעזרה, אבל מחילות הפתוחות לעזרה קדושות הן. מקשה הגמרא על רב מהמשך דברי הברייתא, תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב. שנינו בהמשך הברייתא רבי יהודה אומר מחילות שתחת ההיכל חול, וגגו של ההיכל קודש. אם כן זה לא כדברי רב, הסובר שגגין ועליות לא נתקדשו. אי אפשר לתרץ כאן כמו שתרצה הגמרא מקודם לכן. וכי יכול אדם לעמוד ולהקשות על דברי רב ממה שמצינו שנתקדשו עליותיו של ההיכל, שכן במקרא שהביאה הגמרא שם מבואר שנתקדשו עליותיו של ההיכל, אבל לא נתבהר שם שנתקדש גגו. גג זה המקום שמעל תקרת ההיכל, כשאין בנוי עליו כלום, והעלייה זה החדרים הבנויים מעל ההיכל. אז אי אפשר לתרץ את התירוץ הזה. דוחה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי סבור אתה לפרש את הדברים כפשוטם שגגו של ההיכל קדוש בקדושת ההיכל? רק התניא הראשונינו בברייתא גגין הללו, גגות הללו שבעזרה ולשכותיה, אין אוכלין שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים. דהיינו שאינם קדושים בקדושת העזרה וכדברי רב. מבררת הגמרא ואלא קשיא, אם כך עיקשו דברי רב יהודה שאמר שגגו של ההיכל קודש. ואירת הגמרא אמר רב חמא בר גוריא, כוונת רב יהודה היא שגגו של ההיכל קדוש לעניין כך שניתן להניח בו את אותן שתי אמות. שני מוטות ששימשו לצורך מדידת בניין בית המקדש. שהניחו אותם בגובה השער שהוא בגגין ובעליות. הכוונה היא כשם שגובהו של אותו שער היה מקודש לעניין כך שהונחו בו שתי אמות, כך גג ההיכל נתקדש לעניין הנחת כלי קודש. ולמרות שאין כלי קודש צריכים הנחה במקום מקודש, מכל מקום היו נוהגים להניחם במקומות שיש בהם איזושהי קדושה כעליות וגגין. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל לא נצרכה. וכמו כן הניחו בגג ההיכל שער כלי קודש הצריכים לבניין, אבל לא את אלו הצריכים למזבח. ומביאה הגמרא משנה שבה נתבהר עניינן של שתי האמות הללו. דתנן, שנינו במסכת כלים פרק י"ז משנה ת', שתי האמות, שני מוטות באורך אמה, עשויות כסף או זהב, היה בבית המקדש בלשכה ששמה שושן הבירה, שהייתה בנויה על גובה שער המזרחי של העזרה. חדר אחד היה בנוי על שער המזרחי של העזרה ומצויר כתבנית שושן הבירה. כך מבאר רש"י במסכת מנחות בדף צדיק ח', ומבואר שם בגמרא שעשו כן בגזירת המלכות, אלא שנחלקו המוראים בטעם הדבר שגזרה המלכות כך. יש הסובר שהוא כדי שיזכרו להודות למלכות פרס שהוציאו משם וירשום לעלות לארצם ולבנות בית המקדש, ויש הסובר שהוא כדי שתהיה אימת מלכות פרס עליהם ולא ימרדו בהם. אילו רבי יוחנן מפרש שעשו את צורת שושן הבירה מרצונם, במחלוקת האמוראים האם טעם הדבר שעשו כן הוא כדי שיזכרו את הגלות והיציאה משם, או כדי להזכיר לעצמם שלא למרוד במלכות. ממשיכה המשנה במסכת כלים ומבארת, אחת מן האומות הייתה מונחת שם על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית. אמה זו שהייתה מונחת על קרן מזרחית צפונית, הייתה מידתה יתירה על אמה של משה, אמה רגילה שאורכה שישה טפחים, בשיעור חצי אצבע, ואמה זו שעל קרן מזרחית דרומית הייתה מידתה יתירה עליה על האמה הראשונה בשיעור חצי אצבע. נמצאת האמה השנייה יתירה על אמה של משה בשיעור אצבע, דהיינו שהיה שיעורה שישה טפחים ואצבע. ולמה היו צריכים לאמה אחת גדולה ואמה אחת קטנה? ולא היה די להם. באמה של משה דיינו באמה רגילה בת שישה טפחים. מבארת המשנה שם, במסכת כלים, טעם הדבר הוא כדי שיהיו האומנים שנזכרו על ידי הגזבר לעשות מלאכה בבית המקדש, נוטלין את שכרם בקטנה לפי האמה הקטנה של משה, ומחזירין בגדולה לפי מידה אחת מן האמות הגדולות. כלומר, שהיה הגזבר מתנה עמהם, כך וכך אמות תבנו לבדק הבית, בכך וכך דמים עבור כל אמה, לפי מידת אמה בת שישה טפחים. ואילו בפועל הם היו בונים לפי מידה אחת מן האמות הגדולות. כגון, אם התחייבו לבנות 100 אמות שהם 600 טפחים, היו בונים בפועל 100 אמות ועוד 100 אצבעות, שהם 25 טפחים. דהיינו שהוסיפו על 100 אמות עוד 4 אמות וטפח, לפי שהיו מוסיפים שיעור אצבע לכל אמה. כלומר, כשהיו הגזברים צריכים לבנות 104 אמות וטפח, היו אומרים לאומנים שיבנו 100 אמות, וממילא האומנים היו מוסיפים כפי השיעור הזה. למה עשו את זה? כדי שלא יבואו האומנים לידי מעילה בהקדש. שאילו היו עושים לפי אותה מידה שנתחייבו בה, היה מקום לחשוש שמה יפחתו מעט ויהנו מן ההקדש יותר ממה שעשו. ולפיכך היו מוסיפים על תנאם משלהם. והרי את הגמרא ותרתל עמלי, אז מדוע הוצרכו לשתי עמות גדולות? הרי די היה שהתחייבו האומנים לפי עמה של משה, ויתנו לפי עמה אחת הגדולה ממנה. והרי את הגמרא, עמה אחת הוצרכה לחספה ודהבה, למלאכת כסף וזהב, ואותה עמה הייתה מונחת בקרן מזרחית צפונית וסימנך מצפון זהב יעתה, כאמור בספר איוב, דהיינו שהעמה מונחת בצפון שימשה למדידת כלי זהב, שאומנות יקרה היא ולא רצו להפסיד את האומנים העוסקים בה יותר מדי, ולכן נטלו מהם לפי עמה שהייתה גדולה משל משה, רק בחצי אצבע, והעמה אחת הוצריכה לבניינה, למלאכת בניין אבנים שינה יקרה כל כך, ועל כן היו נוטלים בה מן האומנים לפי עמה שהייתה גדולה משל משה באצבע. מנסה הגמרא להוכיח ממשנתנו שעליות וגגין נתקדשו, שלא כדברי רב. תנן שנינו במשנה אצלנו החלונות של העזרה, ועובי החומה שלה נידונים כלפנים. מבררת הגמרא בישלמה מיושב הדבר לגבי החלונות, משכחת לה יש למצוא אופן שיתקדשו בקדושת העזרה, גם אם נאמר שגגים ועליות לא נתקדשו. באיזה מקרה? דשוויה לקרקע עזרה, כששווים הם בגובעם לקרקע עזרה, שקרקע עזרה היה הולך ועולה, ולפיכך היו מדרגות בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים ובין עזרת הכהנים לאולם, ולפיכך ייתכן הדבר שהחלונות שבמקומות הנמוכים בעזרה יהיו שווים בגובעם לרצפת העזרה במקומות הגבוהים, ולפיכך אינם נידונים כגגים ועליות. אלא עובי החומה, איך היא משכחת לה, כיצד יש למצוא אופן שתחול עליו קדושה אם לא נתקדשו הגגות? ובערת הגמרא משכחת לה, יש למצוא אופן שתחול קדושה על ראש החומה? גם אם נאמר שגגים ועליות לא נתקדשו? בבר שורה, בחומה קטנה סמוכה לחומה הגדולה מבפנים, שגובעה שווה במקומות מסוימים לקרקע הזרה, ועל כן חלה עליה קדושתה. ומביאה הגמרא ראיה לכך שהיו עושים חומה קטנה לפנים מן החומה הגדולה. דכתיב במגילת איכה פרק ב' פסוק ח', והיה אבל חיל וחומה. הכוונה בזה שגרם הקדוש ברוך הוא לחיל ולחומה של ירושלים להיות אבלים. ואמר רבי אחא בביאור המקרא הזה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי חנינא, כוונת המקרא לשורה ובר שורה, חומה גדולה וחומה קטנה. חיל היא החומה הקטנה וחומה היא החומה הגדולה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פ"ו עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בדיני אכילת הפסח בחבורה. אומרת המשנה שתי חבורות של אוכלי פסח אחד שהיו אוכלים את בשר הפסח בבית אחד. הנידון במשנה הוא לגבי חבורות, מפני שדרך אכילת הפסח היא בחבורת אנשים. כמבואר בספר החינוך מצווה ה', שעניין מצוות קורבן פסח הוא שמתקבצים אנשים מישראל לחבורות ולוקחים מן השוק או מביתם גדי אחד עושה, ואחר כך לערב אוכלים אותו בין כולם. אכן דין זה שבמשנה נאמר גם באופן ששני בני אדם נמנו על פסח אחד ונחלקו לאכילתו. כמבואר בדברי רש"י, ובאופן זה מדובר ששניהם נחלקו אחר השחיטה, שהרי לדעת רבי יהודה התנא של משנתנו, אין שחוטים את הפסח על היחיד, כמבואר בגמרא לקמן בדף צדיה א' עמוד א'. הוא למד זאת מן הכתוב, ולקח הוא שכינו שכל חבורה וחבורה לוקחת סל לעצמה, אבל יחיד אינו שוחט את הפסח, שנאמר לא תוכל לסבוח את הפסח באחד. השתי חבורות של אוכלי פסח אחד שהיו אוכלים את בשר הפסח בבית אחד, אילו בני חבורה אחת רשאים שיהיו הופכים את פניהם אילך לצד אחד ואוכלים את חלקם בבשר הפסח, ואילו בני החבורה האחרת רשאים שיהיו הופכים את פניהם אילך לצד שכנגדו ואוכלים את חלקם בבשר הפסח. ולפי פירוש רש"י, הלשון שתי חבורות במשנה, היינו שתי חבורות של אוכלי פסח אחד, ומדובר בקורבן שלקחו חבורה אחת של מנויים ונחלקו לאוכלו בשתי חבורות. באה המשנה להשמיע שכיוון שהפסח נאכל בשתי חבורות, אין המנויים חייבים להסב יחדיו, אלא רשאים להיחלק לשתי קבוצות ולהפוך פניהם אילך ואילך ולאוכלו. אבל בדרך כלל הלשון חבורה בקורבן פסח, היינו שבני חבורה אחת נמנים על קורבן פסח לשחיטתו וגם לאכילתו. ולכמן בדף צדיחת עמוד בית שנינו לשון שתי חבורות באופן ששתי החבורות שחטו שני פסחים, וכל חבורה אוכלת את פסחה. כותב המאירי, שאכן גם את משנתנו אפשר לפרש להלכה בדרך הזו ולהחמיר היא בה, כלומר, שתי חבורות ששחטו שני פסחים ובאו לאוכלם בבית אחד, חייבים בני החבורות להפוך את פניהם כדי שלא ייראה, כאילו נתערבבו בני החבורות וחבורה אחת אוכלת מבשר הפסח של חבורה אחרת. ואינם רשאים להישב אילו כנגד אילו כדי שלא יהיו נראים כבני חבורה אחת. ולפי פירושו של רש"י, המשנה מתפרשת להקל, אף על פי שבשחיטתו היו כולם בחבורה אחת, אינם חייבים להסב יחד באכילתו, הואיל והפסח נאכל בשתי חבורות ואפילו בשני בתים. והמיחם שיש בו מים חמים למזיגת היין, שכן היה דרכם למזוג את יינם במים חמים, רשאים להעמיד אותו באמצע החדר, אף שהוא חוצץ בין החבורות. אמנם כשהשמש שהתחיל לאכול מבשר הפסח עם בני חבורתו עומד למזוג את היין לבני החבורה השנייה, יהיה קופץ, יהיה סוגר את פיו ומחזיר את פניו, מסובב את פניו לצד שבו יושבים בני חבורתו, מפני שאסור לאדם אחד לאכול את הפסח בשני מקומות, ולא יפתח השמש את פיו עד שחוזר למקומו ומגיע אצל חבורתו, כדי שלא יחשדו בו שאוכל מבשר הפסח עם החבורה האחרת. ואוכל, כשיסב עמהם, ימשיך לאכול את בשר הפסח. והקלה, לעומת זאת הקלה, עד 30 יום מחתונתה נקראת קלה לעניין הזה, רשאית שתהיה הופכת את פניה לצד אחר ואוכלת את הפסח מפני שמתביישת לאכול בפני אחרים. אז רש"י מבאר שתירו לכלה להפוך פניה מצד חבורתה ולאכול כשפניה לצד אחר, הועיל והפסח נאכל בשתי חבורות, כלומר בני חבורתה נחשבים חבורה אחת, והכלה בהפיכת פניה נחשבת כחבורה אחרת. למה התירו לה? מפני שיש לה בושה לאכול לעיני האנשים שמסתכלים בה. כותב הילקוט המאירי שצריך לומר שהכלה עדיין לא אכלה מבשר הפסח, שהרי אם התחילה לאכול אסור לשוב להפוך את פניה, משום שהיא כעוקרת את עצמה מחבורתה, ואסור לאכול את הפסח בשני מקומות. ומאחר שמדובר קודם אכילה, הוא הדין שמותר לכל אדם שמסב עם חבורתו להפוך פניו לצד אחר ולהתחיל לאכול את הפסח. ומה שנקט נתן הכלה, היינו מפני שדרכה בכך. תוספות בדיבור המתחיל הכלה, פרשו שהכלה כבר אכלה מקצת סעודה עם בני חבורתה בלי הפיכת פנים, והתירו לה להפוך פניה ולהמשיך באכילתה. והחידוש הוא, שאף שהפכה את פניה, עדיין היא שייכת לבני חבורתה ואינה נחשבת כאוכלת בשני מקומות. עולה מדברי התוספות שמחולקים על רש"י שהחשיב את הפיכת הפנים לאכילה בשתי חבורות, ובטעם הדבר שאין הפיכת פניה נחשבת לה כשינוי מקום, כיוון שהכלה לא זזה ממקומה והיא אוכלת עם בני חבורתה, לפיכך אף על פי שפעמים הופכת את פניה, אין זה נחשב לשינוי מקום. זו היא המשנה שלנו, בדף פיבה ועמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בפרשת קורבן פסח נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ו, בבית אחד יאכל, ובתרגום אונקלוס ובתרגום יונתן בן עוזיאל פרשו, שכוונת הכתוב היא, בחבורה חדה יתאכל, כלומר בשר קורבן הפסח יאכל בחבורה אחת. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא, שכך סובר רבי שמעון, ולדעתו אין הפסח נאכל בשתי חבורות. והגמרא כאן מוכיחה שמשנתנו אינה שנויה כמותו, אלא כדעת רבי יהודה החולק עליו. לדעתו של רבי שמעון הובאה גם במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, שם נאמר בפרשת בו, בבית אחד אין לי אלא בית מניין לרבות חצר גינה וסוכה, תלמוד לומר באחד יאכל. אם כן, למה נאמר בבית אחד יאכל בחבורה אחת? אומרת הגמרא מתנית אינמני, משנתנו שהתירה לאכול את הפסח בשתי חבורות כדעת מי ישנויה, כדעת רבי יהודאי. לתניה, כך שנינו בברייתא. נאמר בפרשת פסח מצרים ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. דקדוק לשון הכתוב יאכלו בלשון רבים, כלומר אנשים רבים, האוכלים, ואותו נאמר בלשון יחיד, כלומר קורבן פסח אחד. הבתים נאמר בלשון רבים, היינו כמה בתים. מלמד שהפסח, קורבן אחד שנשחט לחבורה אחת, נאכל אף בשתי חבורות ובשני בתים. ומה שאמרו לאל בדף פהי עמוד א' שמוציא בשר פסח מחבורה לחבורה עובר בלא תעשה, היינו רק לאחר שנחלקו לשתי חבורות וכל חבורה נטלה את חלקה בבשר הפסח. ככה תוספות לקמן בדיבור המתחיל ומר סבר יש אם למקרא. המנחת חינוך הוסיף שהאיסור להוציא מחבורה לחבורה רק לאחר שנחלקו לשתי חבורות והתחילו לאכול את הפסח, אבל אם עדיין לא התחילו בני החבורה באכילת הפסח, רשאים כמה מבני החבורה ליטול את חלקם בבשר הפסח ולאוכלו כחבורה בפני עצמה. ומאחר שכתוב מלמד שרבים יכולים להיחלק ולאוכלו בשתי חבורות בשני בתים, מובן מאליו שיחיד אינו רשאי לאוכלו בשני בתים. אמנם יכול היית לומר שמכל מקום יהיה יחיד האוכל את חלקו בבשר הפסח, אוכל בתוך בית אחד בשתי מקומות, כגון בשני חדרים או בשתי חבורות האוכלות בהפיכת פנים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפרשת הפסח, בבית אחד יאכל. וכשם שהבתים היינו שתי חבורות ושני מקומות, כך בבית אחד היינו חבורה אחת ומקום אחד. וכן הובאה הדרשה הזו במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי על פרשת בו, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. נכלל שנאמר, בבית אחד יאכל מלמד שאין פסח מצרים נאכל אלא בבית אחד, מניין אף בשני מקומות. תלמוד לומר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. הלמדת שפסח מצרים נאכל בשני מקומות, אבל האוכלו אין אוכלו אלא במקום אחד. ובואר בגמרא לקמן בדף פיבה ועמוד ב', שרבי יהודה דורש את המילה יאכל כאופן כתיבתה, יאכל, ולא כאופן קריאתה יאכל. ולפי דרשה זו, הוראת הכתוב היא שהיחיד יאכל את הפסח בבית אחד במקום אכילה אחד ובחבורה אחת. מה שאין כן בפסוק שנאמר בו יאכלו בלשון רבים, כתוב גם בתים בלשון רבים. ללמד שכשיש אנשים רבים שנמנו על הפסח, רשאים הם להיחלק לשתי חבורות שיאכלו בשני בתים או בשני מקומות. ממשיכה הברייתא ואומרת, מכאן על פי דרשה זו אמרו, השמש שנמנה עם בני חבורה על הפסח והיה יושב ליד התנור וצולע עבורם את בשר הקורבן, ששכח ואכל בליל פסח כזית בשר בצד התנור קודם שהתחילו בני חבורתו לאכול את הפסח, ומוטל עליו לעמוד ולשמשם ולהביא לפניהם את בשר הפסח, היא פיקח הוא. אם הוא פיקח מוסיף ואוכל עד שהוא ממלא קריסו ממנו, מבשר הפסח, ובכך הועיל לעצמו שכשיביא את הפסח לבני חבורתו, שוב לא יוכל לאכול עוד בשר ולא ייקשל באכילת פסח בשני מקומות. אז אם כן, השמש שלא יכול לאכול את עיקר הסעודה עם בני החבורה, ימלא קריסו מבשר קורבן הפסח עד שיסבע, ונמצא אוכל את הפסח על הסובה. ואם רצו בני החבורה של השמש לעשות עמו טובה, כדי שלא יצטרך לפרוש מהם ולאכול את הפסח לבדו, באים בני החבורה ויושבים בצידו על יד התנור וקובעים שם את סעודת הפסח כדי שהשמש יוכל לאכול יחד עמהם. אלו הם דברי רבי יהודה. אז בהלכה הזו של שמש שאכל בצד התנור, חידש רבי יהודה שני דינים. א', שהפסח נאכל בשתי חבורות, ולפיכך רשאי השמש לאכול את הפסח במקום אחד, אף על פי שבני חבורתו אוכלים את הפסח במקום אחר. בית שאסור לאדם אחד לאכול את הפסח בשני מקומות. ולפיכך אם השמש פיקח ימלא קריסו מבשר הפסח כדי שלא ייקשל באכילת פסח בשני מקומות. עכשיו מביאה הברייתא הדעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר דקדוק לשון הפסוק על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. הבתים בלשון רבים ומשמעותה כמה בתים. וכן יאכלו בלשון רבים ומשמעותה חבורת אנשים האוכלים את הפסח מלמד שכל אחד מבני החבורה אוכל את הפסח רשאי שיהיה אוכל את חלקו בשני מקומות. המילה יאכלו לפי רבי יהודה מתפרשת כלפי בני החבורה באופן כללי שהחבורה רשאית להיחלק לשתי חבורות בשני בתים. אבל לפי רבי שמעון היא מתפרשת באופן פרטי שכל אחד ואחד מבני החבורה רשאי לאכול את הפסח בשני בתים. ממשיכה הגמרא בדף פ"ו עמוד ב', יכול היית לומר שכשם שכל אחד מבני החבורה רשאי לאכול את חלקו בשני מקומות, כך תהיה החבורה כולה רשאית להיחלק לשניים, והפסח יהיה נאכל מתחילתו בשתי חבורות. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בפרשת הפסח, בבית אחד יאכל. המילה יאכל האמורה בלשון נפעל בא ללמדנו שהפסח יהיה נאכל בבית אחד. כלומר, התורה הקפידה שתחילת אכילת הפסח תהיה במקום אחד ובחבורה אחת. אמנם לאחר שהתחילו לאכול, רשאי אחד מבני החבורה לעמוד ממקומו ולהילך ולאכול עוד מבשר הפסח במקום אחר. כלומר, לאכול חלק מבשר הפסח שנמצא במקום אחר, וכגון שהביאו לפני בני החבורה חלק מבשר הפסח ושאר הבשר נשאר במקום הצליה. באופן כזה מותר לכל אחד מבני החבורה להילך ולאכול שם עוד מבשר הפסח. אבל אסור לאדם להוציא את הבשר שבידו למקום אחר ולסיים שם את אכילתו, מפני שאם יעשה כן, יפסול את הבשר משום יוצא, שהבשר יצא מחוץ למקום החבורה ונפסל לאכילה. כך אומר המנחת חינוך. נמצא שרבי יהודה ורבי שמעון נחלקו בשני אופנים. אופן אחד, בני חבורה שהביאו לפניהם את כל בשר קורבן הפסח, לדעת רבי יהודה רשאים להיחלק ולאוכלו בשתי חבורות ובשני בתים. לדעת רבי שמעון חייבים בני החבורה לאוכלו יחדיו. האופן השני שחולקים רבי יהודה ורבי שמעון, בני חבורה שהביאו לפניהם חלק מבשר הפסח ושאר הבשר נשאר במקום אחר, כגון בתנור הצליה. לדעת רבי יהודה, חייבים להביא לפניהם את שאר הבשר כדי שיוכלו לאוכלו באותו מקום שבו התחילו לאכול. הועיל ואסור לאכול את הפסח בשני מקומות. ולדעת רבי שמעון, יכול כל אחד מבני החבורה ללכת למקום הצליה לאכול שם עוד מבשר הפסח, ואין זה נחשב כאכילה בשתי חבורות. מבררת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון? אומרת הגמרא, רבי יהודה סבר יש אם למסורת, אופן הכתיבה של המילה, כפי שכתבה משה רבינו בספר התורה, ומסרה לישראל, הוא העיקר. וכיוון שהתיבה יאכל נכתבה ביוד אחת, ולא נכתב ייחל בשני יהודים, קוראים אותה כמנוקדת עם חולם, בבניין קל ולא בלשון נפעל. ומשמעות הפסוקי, בבית אחד יאכל, כלומר, האדם שאוכל את הפסח יאכל אותו במקום אחד ולא בשני מקומות. ורק חבורה רשאית להיחלק ולאוכלו בשני מקומות, כמובן לאל בדף פיו עמוד א', על פי דרשת הכתוב, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. רבי שמעון סבר יש אם למקרא, העיקר הוא אופן הקריאה של התיבה כפי שהיא נקראת מתוך ספר התורה כנקודה. והתיבה יאכל שנקראת בניקוד יאכל, בא ללמד שהפסח יהיה נאכל בבית אחד, במקום אחד ובחבורה אחת. אבל אדם אחד מאוכלי הפסח, רשאי לאוכלו בשני מקומות, כמובן לאל בדף פיו עמוד א', על פי דרשת הכתוב על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. מביאה הגמרא שני אופנים שיש בהם נפקמינה להלכה בין דעת רבי יהודה לדעת רבי שמעון. אופן ראשון על ידי עשיית מחיצה בין החבורות. אופן שני על ידי סילוק מחיצה בין מקומות. אומרת הגמרא, היו בני חבורה אחת יושבים בבית אחד ונפרסה מחיצה כגון מחצלת ביניהם בין בני החבורה. ומאחר שהמסובים בצד אחד אינם רואים את פני המסובים בצד השני, נמצא שהמחיצה חילקה אותם לשתי חבורות. לדברי האומר, לדעת רבי יהודה הסובר שהפסח נאכל בשתי חבורות, אוכלין. רשאים כולם להמשיך את אכילת הפסח במקומותיהם, ואף על פי שלדעתו של רבי יהודה אין האוכל את הפסח רשאי לאוכלו בשני מקומות, לא נחשבת פריסת המחיצה כשינוי מקום, הואיל ולא נעשה כאן מקום חדש לבני החבורה, אלא הם נשארו מסובים באותו חלל אוויר שהיו בו עד עכשיו, ופריסת המחיצה רק מיעטה את מקומם, אבל לא שינתה את מיקומם. אבל לדברי האומר לדעת רבי שמעון הסובר שאין הפסח נאכל בשתי חבורות, אין אוכלין, אין בני החבורה רשאים להמשיך לאכול במקומותיהם, שהרי נעשו שתי חבורות על ידי המחיצה שנפרסה ביניהם, אלא יסבו כולם יחד באחד משני צידי המחיצה, ויסיימו שם את אכילת הפסח או יסלקו את המחיצה שביניהם. האופן השני, שיש נפקמין על ההלכה בין רבי יהודה לרבי שמעון, היו יושבים שתי חבורות של שני פסחים בשני בתים, ובני כל חבורה היו אוכלים את בשר הפסח שלהם, ונסתלקה המחיצה החוצצת ביניהם, בין המקומות של הסיבה של בני החבורות, ומאחר שכל חבורה הייתה יושבת בחלל אוויר בפני עצמו, וכעת נעשה עבורם חלל רחב יותר ונתחדש להם לחלל אוויר חדש, שהרי בני החבורה יושבים בבית הראשון לא היו רואים את אוויר הבית השני, ולאחר סילוק המחיצה, כן רואים. הרי הם כמי שהתחילו את אכילתם במקום אחד ובאים לסיים במקום אחר. לדברי האומר, לדעת רבי שמעון הסובר שבן חבורה אוכל את חלקו בבשר הפסח, רשאי שיהיה אוכל את הפסח בשני מקומות, אוכלין, רשאים כולם להמשיך את אכילת הפסח במקומותיהם, אף שסילוק המחיצה גרם להם שינוי מקום. אבל לדברי האומר לדעת רב יהודה הסובר שאין האוכל אוכל בשני מקומות, אין אוכלין. אינם רשאים להמשיך לאכול את הפסח במקומותיהם, הועיל ונסתלקה המחיצה ונשתנה מקומם. אלא אם כן יחזרו ויפרסו מחיצה שתחצוץ בין שני החבורות. ואילו רבינו חנן אל מבאר שסילוק מחיצה בין החבורות מחשיב אותן כאילו באה חבורה אחת לתוך החבורה אחרת, ונתערבו בני שתי החבורות יחדיו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים לגבי נידונים אילו של פריסת מחיצה בין בני חבורה אחת וסילוק מחיצה בין שתי חבורות. יתיב רב כהנא ישב רב כהנא כפשית לי מפשט, פשט את ההלכות שהוזכרו לעיל כהלכות פשוטות, כלומר, רב כהנא נקט להלכה שבני חבורה שנפרסה מחיצה ביניהם נעשו כשתי חבורות מחמת פריסת המחיצה, של רבי יהודה מותרים ולרבי שמעון אסורים, ובני שתי חבורות שישבו בשני בתים ונסתלקה מחיצה מביניהם, נמצאו אוכלים בשינוי מקום מחמת סילוק המחיצה, לרבי יהודה אסורים, לרבי שמעון מותרים. אמר לי רב אשי לרב כהנא, ותיבא אל אחי ביה, יש לך לדון בדינים הללו בלשון ספק של סילוק מחיצה ועשיית מחיצה. וצריך לשאול כך, מי אבי, האם מקום ישיבת בני החבורה נחשב מחמת סילוק המחיצה כשני מקומות, שהרי התחדש בו אוויר חדש, והאם בני חבורה שנפרסה מחיצה ביניהם כשני חבורות דמי נחשבים מחמת המחיצה החוצצת, או שמא סילוק מחיצה ועשיית מחיצה, לא. לא עושה מקום אחד כשני מקומות, ולא חבורה אחת כשתי חבורות. מסיים רבשי את השאלה הזו בתיקו, תעמוד השאלה בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. לפי ביור רשי, ספיקו של רבשי הוא רק בשני דינים, א', אם פריסת מחיצה עושה שתי חבורות, ב', אם סילוק מחיצה עושה שני מקומות. להלכה פוסק הרמב״ם, בקורבן פסח פרק ת' הלכה ה', כי רבי יהודה שהפסח נאכל בשתי חבורות, אבל לגבי חבורה שנפרסה מחיצה ביניהם, כותב הרמב״ם, שעשיית המחיצה אוסרת על בני החבורה לאכול עד שיסלקו את המחיצה ביניהם. ולא פסק כרב כהנא נוקט בפשיטות של רבי יהודה מותרים לאכול. אלא הרמב״ם פוסק כרב אשי שיסתפק בזה, ומשום שספק איסור לחומרה, צריך לסלק את המחיצה שביניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הקלה הופכת את פניה ואוכלת. מבארת הגמרא את דברי המשנה, ומתוך דין זה ממשיכה הגמרא לדון בהלכות דרך ארץ של אכילה ושתייה. שואלת הגמרא מהי טעמה, מהו טעם הדבר, למה לה להפוך פניה כשאוכלת, ומדוע דווקא הקלה דרכה בכך? משיבה הגמרא, אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מפני שאנשים מסתכלים בה, אז היא בושה לאכול לעיניהם. מביאה הגמרא מעשה המלמד שהפיכת פנים בשעת אכילה מפני הבושה היא הנהגה ראויה רק לקלה ולא לכל אדם. מספרת הגמרא, רב אונא בריידי רב נתן, רב אונא בנו של רב נתן, איקלה הזדמן לבי רב נחמן בר יצחק, לביתו של רב נחמן בר יצחק. אמרו בני ביתו של רב נחמן לי לרב אונא, מה שמך? אמר לו, אמר להם, שמי רב אונא. מתשובתו הבינו בני הבית שאדם גדול הוא, ואמרו לו, דרך כבוד, נייטיב יישב מער אפוריה, על גבי מיטה שהוא מקום איסב לאנשים חשובים ולא על גבי ספסל כדרך אנשים פשוטים. נהג רב אונא עצמו בדרך חשיבות, וייטיב ישב על המיטה, יאהבו לקסה, נתנו לו בני הבית כוס של יין, וקיבלה בחד זימנה, קיבלה מהם בפעם אחת, כלומר, נטל מידם את הכוס תכף ומיד, תחת לנהוג במידה דרך ארץ ולסרב להם עד שיפצירו בו לקחת. ושתיה, שתה את הכוס בתרי זימנה, בפעמיים, בלגימה אחת שתה חלק מן היין, ולאחר שהפסיק, לגם לגימה שנייה וסיים את כולה. ובשעה ששתה לו עד הרפי, לא הפך פניו לצד אחר, אלא שתה את היין לעיני המארחים. אמרו לבני הבית לרב אונא, שתמאו על הנהגותיו, א', מה הייתה מכרית לך, רב אונא? מפני מה, כשענית לשאלתנו מה שמך, קראת לעצמך, רב אונא, הוספת לשמך את התואר רב, אמר לו, ישיב להם רב אונא, בעל השם אני. מקטנותי קוראים לי רב. ורבינו בחיי הביא, בספר שמות פרק ג' פסוק ד', קבלה מרבינו שמואל הכהן שקיבל במסורת איש מפי איש, מפי רב אונא, שיש שם קודש בין מאה אותיות היוצא מהפסוק וירא השם כשר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. וכתב ילקוט המאירי שמסורת זו נמסרה רק למוסמך הראוי להיקרא רב, וזו הייתה כוונת רב אונא בתשובתו. ועוד שאלה שאלו את רב אונא, מה הייתה מה כי אמרו לך נייטיב אפוריה, מפני מה כשאמרו לך לשבת על המיטה, יתוות ישבת כדרך אדם חשוב ולא על הקרקע או על גבי הספסל כדרך כל אדם. הביא רבן יו ידע שבני ביתו של רב נחמן ידעו שהאורח הוא בנו של רב נתן, ומשום כבוד אביו נהגו בו חשיבות, אבל עדיין לא ידעו אם רב אונא עצמו תלמיד חכם או לא. ולכן שאלו מדוע ישב על המיטה כאדם חשוב ולא על גבי ספסל כדרך כל אדם. והשפת אמת ביאר שבתחילה כשהשיב להם שקוראים לו רב אונא, חשבו בני הבית שתוארו רב וכיבדו להישב על המיטה כאדם גדול. אבל אחר שאמר להם שמקטנותו שמו רב ואין זה תואר חשיבות אצלו, חזרו והתפלו שאם כן לא היה עליך להישב על המיטה כאדם חשוב. אמר לו, ישיב להם רב אונא, כך שנו חכמים בלכות דרך ארץ. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. ובמסרת קלה רבתי נאמר, אורחים הנכנסים לבית, כל שיגזור עליהם בעל הבית, יעשו. בסוגריים מופיע פה חוץ מצה. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ מצה. כותב המאירי, לא גורסים חוץ מצה, אלא שנמצאה תוספת תיבות אלו בקצת ספרים, ודרך הגהת ליצנים נשתבשו בספרים. המערשה כתב שאין פירושו כפשוטו, שהרי כשבעל הבית מצווה על אורחו לצאת מהבית, פשוט וברור שהאורח מחויב לצאת ואינו יכול להמשיך להתאכסן בעל כוחו של בעל הבית. הביא המערשה שיש מפרשים בדרך צחות, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, שלגבי כל הציוויים נחשב המערך בעל הבית של האורח חוץ מאמירת צא, שבזה אינו נחשב לגביו בעל הבית כלל, הועיל ואמר לו לצאת. השפת אמת בייר שבתחילה לימדו חזל כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה. לאחר המאורע הקשה של קמצא ובר קמצא, המופיע במסכת גיטין בדף נ"ה, שבעל הבית הוציא את בר קמצא מסעודה ועל ידי כך נסתובב ונגרם חורבן בית המקדש, הוסיפו חכמים ואמרו שבשעת הצורך מותר לאורח לסרב לצאת אף על פי שבעל הבית אומר לו צא. הבח באורח חיים סימן קוף עין סעיף וו כתב שמוטל על האורח לשרת את בעל הבית בתוך ביתו ככל אשר יצווה עליו, אבל אם יאמר לו צא כדי שישרתהו בדברים שמצריכים יציאה מהבית כגון שמשלחו לשווקים ולרחובות לצרכיו, בזה אין האורח מחויב לשמוע בקולו. שאלה שלישית ששאלו בני הבית את רבונה, מה איתה מקיאה יבלך קסה? מפני מה כשנתנו לך כוס, קיבלת בחד זימנה, קיבלת את הכוס בפעם אחת ולא נהגת כדרך מוסר בני אדם שמסרבים תחילה ורק לאחר שמפצירים בהם מוכנים לקבל? אומר המגן אברהם שאף על פי שאורח מחויב לעשות כל מה שאומר לו בעל הבית, מכל מקום בחגון זה, אין מידה דרך אחרת שהאורח יעשה, אלא אם כן יפציר בו בעל הבית לעשות כן. אמר לו, ישיב להם רבונה, כך אמרו חכמים. וזהו מאמרו של רבי אלעזר, במסכת בבא מציע ודף פז, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. והנהגה זו למדו מהמלאכים שכאשר הזמינם אברהם אבינו לסעוד אצלו, אמרו מיד, כן תעשה כאשר דיברת, ולא סירבו לו, ואילו כשלא תאמר להם לסור אל ביתו, סירבו להיכנס. ואמרו לו, לא, כי ברחוב נלין. רק לאחר שיפציר לבקש מהם נכנסו ובאו. כלומר, כשאדם פשוט רוצה לתת, ראוי לסרב לקבל ממנו, אלא אם כן יפציר לקחת. אולם כשבעל הבית או אחד מגדולי הבית נותנים, יש לקבל מהם בלא שום סירוב, לפיכך קיבלתי מידכם מיד. המאירי מבאר בדרך זו את מאמר רבי ישמעאל, במסכת אבות פרק ג' משנה י' ב', הווה קל לראש ונוח לתשחורת והווה מקבל את כל האדם בשמחה, שיש להשיל בבקשתו של ראש, כלומר אדם גדול בדרך קלה. מה שאין כן לתשחורת, היינו לקטן, שהוא בימי הנערות והשחות אין להשיב בדרך קלה, אלא בדרך נוחה ולאחר שיפציר בו. וזאת כדי שלא יהיה אדם הנכבד מזומן בקלות לאדיוטות ולנערים. על כן הוסיף רבי ישמעאל שמכל מקום, גם בשעה שהקטן מפציר בו, לא יסרב לו דרך גאווה וכעס, אלא הווה מקבל את כל האדם בשמחה. כלומר, שיראה לו שהיה נאתר לו, אלא שיש סיבות המעכבות אותו, וכל שכן לאחר שיפציר בו ונענה לבקשתו, שיעשה זאת בשמחה ובטוב לבב. ושאלה רביעית, שואלים בני הבית את רבונה, מה הייתה מהשתיתי בתרי זימני, מפני מה שתית את הכוס בשתי פעמים? הרי אפשר לשתות את כולה בלגימה אחת. אמר לו, השיב להם רבונה, עשיתי כך משום דתניה, שנינו בברייתא, שותה כוסו בבת אחת ולגימתו, מראה עד כמה גדולה תאוותו לשתות יין. הרי זה גרגרן, אבל אם מפסיק באמצע ושותהו בשניים, בשתי לגימות, הרי זו מידה דרך ארץ. ואם מפסיק יותר מפעם אחת, ושותה את כוסו בשלושה, בשלוש פעמים, הרי הוא מגסי הרוח, בעל גאווה. אומר המשך חוכמה, משום כך הפסוק, ויבא לו יין וישת, נקרא בטעם של מרחק כפולה, בה כתוב ללמד שיעקב כפל את המעשה של הבאת הכוס ליצחק אבינו, משום ששתהו בפעמיים כמידה דרך ארץ. ועוד שאלה שואלים בני הבית את רבונה, מה איתם הלא אדרת אפח? מפני מה לא החזרת פניך לצד אחר, אלא שתית את היין בפנינו? וכפי הנראה הם נהגו שלא לשתות בפני אחרים, אלא החזירו את הפנים לצד. אמר לו, השיב להם רבונה, קלה הופכת פניה תנן. שנינו במשנתנו, שדרך הקלה שהופכת פניה בשעה שאוכלת ושותה בפני אחרים, אבל אין דרך האיש לסובב את פניו. מביאה הגמרא מעשה נוסף המלמד באיזה אופנים השותה כוסו בבת אחת נחשב גרגרן. רבי ישמעאל ברבי יוסי איקלה לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה. הזדמן לבית רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה. יאהבו לי קסה, נתנו לו כוס יין קבלה בחד זימנה, קיבלו. בפעם אחת מבלי לסרב ולא ימתין עד שיפצירו בו, אלא נטלו מיד ושתיה בחד זימנה. שתה את הכוס בפעם אחת בלגימה אחת. אמרי לי, אמרו לו לרבי ישמעאל, לא סבר למר וכי לא שמע מר את דברי התנה בברייתא. השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן? אמר לו, ישיב להם רבי ישמעאל, לא אמרי, לא אמרו שהוא נחשב גרגרן באופנים כאלו, שכוסך קטן ויינך מתוק וכרסי רחבה. דווקא בכוס ממוצעת יין מצוי ואדם בינוני. אז אם הוא שותה את זה בבת אחת, הוא נחשב גרגרן. ואילו כאן הכוס קטנה היא, היין מתוק הוא, ואני אדם שכרסי רחבה. מסיים את הגמרא את הנידון הזה בהלכה נוספת מדיני סעודה. אמר רבונה בני חבורה, אנשים שקבעו להסב ולאכול יחד סעודה, וסחרו עבורם שמה שישרת אותם בסעודה, בעריכת השולחן והגשת המאכלים והמשקאות, נכנסים בשלושה, אם נכנסו שלושה, מבני החבורה למקום הסעודה, מוטל על השמש לשרתם. אולם אם בא רק אדם אחד או שניים ורוצים להתחיל בסעודה, עדיין אין השמש חייב לשרתם. ויוצאים אפילו באחד. בסיום הסעודה אין בני החבורה חייבים לסיים אכילתם יחד ולהמתין זה על זה, לכל מי שמסיים לאכול רשאי לקום ממקומו ולצאת. אף על פי שיציאתו גורמת קושי לשמש שמחויב לשרת את הנשארים, עד שאחרון יסיים לאכול. אמר רבה, והוא דעיל בעידנה דרגילה למעייל. הוראה זו שהשמש חייב לשרת את היחיד שנשאר אחרון זה רק בתנאי, שאין הוא מעריך בסעודתו יותר מהזמן הרגיל ששאר בני חבורתו. וכן ההוראה הקודמת שאם נכנסים שלושה חייב השמש לשרתם, היא רק בתנאי שהם נכנסים לאכול בשעה שנקבעה תחילה ולא ימהרו להסב לפני שנת הסעודה, ויעריכו בכך את עבודת השמש שיצטרך לשמשם ולהמשיך לשמש את שאר בני החבורה עד סוף זמן שעת הסעודה. כגון באופן שבני החבורה סחרו את השמש לסעודה שתימשך שעה, מתחילת השעה השישית עד סופה, נמצא שאם שלושה אנשים יקדימו ויבואו בשעה החמישית ושאר בני החבורה יבואו בשעה השישית כמדובר, יצטרך השמש לעבוד יותר משעה. והוא דרגש והוא דיילה. כמו כן, הדין שמותרים לצאת אפילו באחד, ובתנאי שבני החבורה יודיעו לשמש בכניסתם שהם רוצים לצאת אחד-אחד, הועיל ויש תרחה לשמש לשרת את היחידים הנשארים. אמר אבינה ונותנים שכר דמים, אילו היוצאים נותנים לשמש את שכרו המלא, וצריך היוצא האחרון, וכן אם הם שניים שיוצאים אחרונים, להוסיף לשמש דמים תוספת שכר. מסיימת הגמרא ולא תלכת הקוותי. אין הלכה כדברי רבינה, אלא מוטל על השמש לשרת את היחיד, אף על פי שכל השאר סיימו סעודתם, ואין אותו יחיד חייב להוסיף לו על שכרו, כיוון שכך דרך הסועדים, שהאחד מעריך והשני מקצר, וכשסחרו בני החבורה את השמש, מן הסתם על תנאי כן, סחרו. ולפי רבינו חננאל והתוספות, כך הוא פירוש הסוגיה. בני חבורה שנמנו על קורבן פסח נכנסים בשלושה, דיינו אם באו שלושה מבני החבורה למקום שקבע החבורה לאכול שם את הפסח. רשאים השלושה לאכול מבשר הפסח, להתחיל לאכול מבשר הפסח, ואינם חייבים להמתין עד שתתקבץ כל החבורה, ויוצאים אפילו באחד, דיינו. אם באו בני החבורה למקום הסעודה של פסח, וחלק מהם יצאו משם קודם אכילת קורבן הפסח, רשאים הנשארים שם לאכול את הפסח לבדם, ואפילו לא נשארו שם שלושה אלא רק אדם אחד, רשאי הוא לאכול את הפסח לבדו ואינו צריך להמתין עד שיחזרו בני החבורה, הועיל ויצאו משם. אמר רבה, והוא דעיל בעידנה דרגילה למעייל והוא דרגש והוא דיילה. כלומר, דין זה אינו אלא בשעה שדרך בני אדם לאכול את הפסח, ובתנאי שאותם הנמצאים שם שלחו את השמש שיקרא לבני החבורה ויקבץ אותם לאכול את הפסח. רק אם יתקיימו שני התנאים הללו, שהגיע הזמן הסעודה והשמש קרא לבני החבורה, רשאים שלושה מבני החבורה להתחיל לאכול את הפסח, אף שעדיין לא באו שאר בני החבורה. וכמו כן, אם באו בני החבורה ויצאו, רשאי יחיד הנשאר שם לאכול את הפסח לבדו. אמר רבינה ונותן דמים, האוכל את הפסח, ולא תלכת הקוותי, אין הלכה כרבינה ואינו צריך לשלם אם בא בזמן הקבוע לאכילת הפסח, ושלח את השמש לקרוא לבני החבורה. אדרן הלך קיצת צולין, אדרן הלך קיצת צולין, אדרן הלך קיצת צולין, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השביעי במסכת פסחים, פרק שמסתיים בסיום דף פ"ו, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הפותחת, את הפרק השמיני של מסכת פסחים, פרק ששמו האישה. שנינו במשנה לעיל בדף סמך א' עמוד א', שהשוחט את הפסח שלו למנויו פסול. ומבאר את הגמרא שם, שדין זה נלמד מהפסוק בספר שמות פרק י' ב' פסוק ד', במכסת נפשות איש לפי אוכלות החוסו על עשה. ששחיטת הפסח צריכה להיות לשם בני החבורה המנויים על הפסח מקודם לכן, ומי שלא נמנה על הפסח בשעת שחיטתו, אסור לאכול ממנו. הפרק הזה, הפרק השמיני של מסכת פסחים, עוסק בענייני המינוי על מי שוחטים את הפסח ומי הוא הראוי להימנות עליו. המשנה פותחת את הפרק השמיני בדף פז עמוד א', דנה במי שאימנו אותו על שני פסחים, באיזה מהם חל המינוי. וכתב המלאכת שלמה, שאגב ששנתה המשנה בסוף הפרק הקודם לאל בדף פיוו עמוד א', והקלה הופכת את פניה ואוכלת, ממשיכה המשנה בתחילת הפרק השמיני, לדון באישה או קלה שכבר עבר זמן שניסית, אם היא רדופה או אינה רדופה, כפי שיבואר בגמרא. אומרת המשנה בפתח הפרק השמיני במסכת פסחים בדף פז עמוד א', האישה, בזמן שהיא בבית בעלה, אם שחט עליה בעלה, שימנה אותה על פסחו וגם שחט עליה אביה, תאכל משל בעלה, שכל זמן שלא פרשה שרוצה להימנות בשל אביה, אנחנו אומרים שמן הסתם דעתה להימנות על של בעלה. ולכמן בדף פייחת עמוד א' תבהר הגמרא שיכול אדם לשחוט פסח עבור כל בני ביתו אף שלא מדעתם, אם אינם מוכים בפירוש, ומשום כך יכול הבעל לשחוט עבור אשתו אף שלא מדעתה, כל שאינה מוכה. כתב השפת אמת שמלשון המשנה משמע, שדווקא כששחט עליה בעלה אינה אוכלת משל אביה, אבל אם לא שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה, אוכלת משל אביה, משום שאף האב יכול לשחוט עבור ביתו שלא מדעתה אם אינה מוכה. רק כאשר שחט עליה גם בעלה, הרי זה כמו שמחתה בפירוש שאינה רוצה בשל אביה. אבל אומרת המשנה, אם הלכה ברגל הראשון שלאחר הנישואין לעשות את שמחת החג בבית אביה כדרך הנשואות שדרכן לילך ברגל הראשון לבית אביהן, ושחטה לאביה ושחטה לבעלה, תאכל במקום שהיא רוצה, כיוון שאנחנו מסתפקים איכן היא מעדיפה לאכול. והגמרא מעמידה שהמשנה מדברת רק באישה שאינה רדופה תמיד לילך לבית אביה, ומשום כך אנו מסופקים שמה דעתה לאכול משל בעלה ולא משל אביה. אבל אישה שרדופה תמיד לילך לבית אביה, ברגל ראשון דעתה מן הסתם לאכול משל אביה ולא משל בעלה. והטעם ששינתה המשנה, אחרי שברישה כתבה קודם את בעלה לפני אביה וכאן כתבה את אביה לפני בעלה, משום שכשהיא בבית בעלה, דרך הבעל לשחוט בשבילה יותר מאשר אביה. אבל ברגל הראשון לאחר נשואיה, דרך אביה לשחוט עבורה, שכן סבור שתהיה אצלו בחג, ומשום כך אף הבעל מאחר מלשחוט עבורה. כך מסביר ההון השיר. אומרת המשנה יתום שיש לו שני אפוטרופסים שממונים עליו, בין אם אביה מינה אותם ובין אם בית דין מינה אותם, ששחטו עליו שני אפוטרופסים, יאכל במקום שהוא רוצה. עבד של שני שותפים, עבד כנעני חייב בפסח כמפורש בתורה בספר שמות פרק י"ב פסוק ממדלת, ומבואר בגמרא לקמן בדף פייחת עמוד א' שאינו ברשות עצמו, אלא רבו ממנה אותו על הפסח בעל כוחו. אם כן, עבד של שני שותפים לא יאכל משל שניהן, אינו יכול לאכול משל אחד מהם. אפילו אם ימנעו האחד על פסחו, כיוון שהשני לא נתן לו רשות להימנות אותו על פסחו. ואינו אוכל אלא אם כן הסכימו שני השותפים שימנה עם אחד מהם. והגמרא מעמידה שהמשנה מדברת בשותפים שמקפידים זה על זה ואינם רוצים ליהנות זה מזה. ולכן, אף אם אחד ימנעו על פסחו, אין חברו רוצה שיהנה חלקו בעבד משל חברו. מסיים את המשנה ואומרת, מישהו חציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיו שניים שותפים בו ואחד מהם שחררו, לא יוכל משל רבו, כיוון שמן הסתם לא הייתה דעת אדונו להימנות את חלק החירות שלו על פסחו. וביאר המאירי שמדובר שלא פירט רבו להימנות אותו על הפסח, אלא שחישב לשחוט עבור כל בני ביתו ועבדה ושפחותיו, ומשום כך חלק החירות של עבד זה לא נמנע על הפסח. אבל בתוספות לקמן בדף פייחת עמוד א' דיבור המתחיל מתניתין מבואר, שמדובר אף כששחט עליו רבו, ומה שאינו אוכל משל רבו זה משום שהעבד אינו רוצה שצד חירות שלו ייהנה משל רבו. וכתב הצלח שמה שרשי פירש הטעם שאינו אוכל משל רבו זה משום שלא היה בדעת רבו להמנותו, ולא פירש משום שאינו רוצה שצד חירות שלו ייהנה משל רבו, זה משום שרשי למד ממה שאמרה המשנה לא יאכל משל רבו, שוודאי מדובר שלא שחט העבד לעצמו. שאילו היה שוחט לעצמו, לא הייתה המשנה צריכה לומר שאינו יוצא בשל רבו, שהרי שחיטתו לעצמו היא מחאה שאינו רוצה לצאת בשל רבו, כדברי רבא לקמן בדף פייחת עמוד א', מכיוון שלא שחט לעצמו, ודאי שרוצה הוא לצאת בשל רבו, שהרי צריך לקיים את המצווה, ולכן פירש רשי שהחיסרון הוא בכך שאין דעת רבו על חלק החירות. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת פסחים בדף פז עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדף פ"ו, הדף החותם את הפרק השביעי, פרק ששמו כיצד צולין במסכת פסחים, לא לפני שנציג שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם נתקדשו העליות? שאלה שנייה, גג היכל, האם נתקדש? שאלה שלישית, מתי השתמשו באמה היתרה חצי אצבע? ומתי השתמשו באמה היתרה אצבע? שאלה רביעית, מה כוונת הפסוק בבית אחד יאכל? שאלה חמישית, מתי נחשב השוטה לגרגרן? והשאלה האחרונה, האם חייב השמש לשרת שלושה מבני החבורה שנכנסו לאכול? האות הזה מצביע על פנינתנו, שונה הלכות, באנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום, דף פ"ו במסכת פסחים. שתי חבורות שהיו אוכלות פסח אחד בבית אחד, אינם צריכים להסב אילו כנגד אילו להיות נראים כחבורה אחת, אלא רשאים להפוך פניהם אילו אילך ואילו אילך. ואפילו נראים כשתי חבורות, ויש אומרים שצריכה כל חבורה מהם לעשות לה היקף. שנאמר מן הבשר חוצה, מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו. ואילו הופכים את פניהם אילך ואוכלים, ואילו הופכים את פניהם אילך ואוכלים, כדי שלא ייראו מעורבים, ויש אומרים שצריך להניח את המיחם בין החבורות משום הכר. היו המים שמוזגים בו יינם באמצע הבית בין שתי החבורות, כשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו ומחזיר את פניו, עד שמגיע אצל חבורתו ואחר כך אוכל מה שבפיו, שאסור לאוכל לאכול בשתי חבורות, ומותר לכלה להחזיר פניה מבני חבורתה ואוכלת, מפני שמתביישת לאכול בפניהם, ויש אומרים שחייבת להפוך פניה משום צניות. כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת, ואין מוצאים ממנו מן החבורה שיוכל בה. שתי חבורות שנסתלקה מחיצה מביניהם אינם אוכלים, וכן אם הייתה חבורה אחת ונעשית מחיצה ביניהם אינם אוכלים עד שתסתלק. שאין הפסח נאכל בשתי חבורות ואינם נעקרים מחבורה לחבורה, ויש אומרים שאם נעשית מחיצה ביניהם יכולים להמשיך לאכול. הנכנס לבית, כל מה שיאמר לו בעל הבית יעשה, ואפילו דבר שיש בו קצת גסות ושררה, שלא היה עושה כן האורח משום ענווה, אף על פי כן יעשה. אם האורח נוהג איזה פרישות בדבר משום סרח איסור, אינו מחויב לשמוע לבעל הבית לעבור עליו, אבל אם אין בזה סרח איסור, אלא שעושה כן משום פרישות בעל מטוב להסתיר מעשה ולשמוע בכל בעל הבית. באכילה ושתייה אם אינו תאב לאכול ולשתות יותר, ובעל הבית מפציר בו, אינו מחויב לשמוע בקולו כדי שלא תזיק לו האכילה, ואין בזה מניעת כבוד לבעל הבית אם אינו עושה כדבריו. החיוב לשמוע לבעל הבית הוא רק בדברים שבתוך הבית, אבל אם אומר לו ללכת לשוק לשרתו באיזה עסק אינו צריך לעשות, כי אין מכבודו ללכת לשוק. מסרבים לקטן ואין מסרבים לגדול, בדבר שאין בו גסות ושררה ועושים בקשתו מיד. מי שאינו שליח ציבור קבוע צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה ולא יותר מדי, על הפעם ראשונה מסרב וכשיאמרו לו פעם שנייה מכין עצמו כמי שרוצה לעמוד, ובפעם השלישית יעמוד, ואם האומר לו שירד הוא אדם גדול אינו מסרב לו כלל. לא ישתה כוסו בבת אחת, ואם שתה הרי זה גרגרן. לשתות בפעמיים הרי זה דרך ארץ, שלוש פעמים יש בו משום גסות הרוח, אבל כוס קטן מאוד שיש בו פחות מרביעית, מותר לשתותו בבת אחת, וכוס גדול ביותר מותר לשתותו בשלוש או ארבע פעמים. וכל זה באדם בינוני ובסתם יין, אבל מי שקריסו רחבה או שהיין מתוק, נשתנה השיעור ומותר לשתות בבת אחת אפילו ביותר מזה. ולפי זה בשיחר שלנו שאינו חזק, בוודאי שיעורו יותר מרביעית. השוטה פחות מרביעית מברך תחילה ברכה ראויה לאותו אמין, ולאחריו אינו מברך כלל. יש אומרים שאם שתה רביעית והפסיק מעט וחזר ושתה עד שישלים לרביעית, אינו מצטרף. ויש אומרים שמצטרף אם לא שעה, מתחילת השתייה עד סוף השתייה יותר מכדי אכילת פרס. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ג' באדר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף פ"ו במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב ד' באדר תשפ"א, ונלמד את דף פז, הדף הפותח את הפרק השמיני במסכת פסחים, פרק ששמו האישה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.